בפסקה י"ג, בעמוד כ"ט במהדורת מוסד הרב קוק, מלמטה זה שורה מספר 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. שורה 16 מלמטה. איפה שכתוב בפרטיות. פחות או יותר קרוב לתחילת השורה. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את העולם בו. מובן? הרעיון הזה, אף על פי שהוא קורה באלף השביעי, נגיד בהתחדשות הכללית של הבריאה, אבל יש לו גם הופעה על הרעיון הזה, יש לו איזושהי נגזרת בכל תקופה שבה הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. הרעיון הזה. כן, כפי שראינו בפעם שעברה, יש מחלוקת בין הרמב״ם, החסידות, ורבנו סעדיה גאון. מחלוקת משולשת בדבר השאלה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הרמב״ם אמר, סליחה, שהקדוש ברוך הוא בורא פעם אחת. החסידים אומרים, הקדוש ברוך הוא בורא כל רגע. רבנו סעדיה גאון אומר, הקדוש ברוך הוא בורא מדי פעם, לפעמים. וזאת מדוע? משום שאם הוא בורא כל הזמן, אז הוא כל הזמן נוכח, אין אוטונומיה לנברא. אם הוא בורא פעם אחת, שוכחים אותו. אז צריך לעשות משהו באמצע, כמו גלגל הרולטה שמסתובב, מכוח מכה. אבל מה? באיזשהו שלב נחלש. אז עוד פעם, עוד פולס, מדי פעם. מדי פעם הקדוש ברוך הוא אומר לעולם, קוקו, אני פה, אל תשכחו אותי. כך שהבריאה נעשית לפי פולסים באמת, מדי פעם, בבריאת העולם, במבול, בדור הפלגה, בסדום ועמורה, יציאת מצרים, מתן תורה, בבית המקדש, בחורבן, בתחייה הלאומית, בתחיית המתים. כל פעם יש התגלות מחודשת. אז מדי פעם הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, יש לה מה שנקרא משברים, משברים בונים. העולם הקודם נהרס, ועולם חדש קם. אחד הביטויים לכך, למשל מה שהרב דיבר עליו הרבה לפני כן, מלחמת העולם. מלחמת העולם שהרב הכיר, זאת הייתה מלחמת העולם הראשונה. השנייה הוא לא הכיר. אבל הראשונה הייתה באמת שינוי סדרי העולם הישן ובנייתו של עולם חדש. עם הרבה תקוות אגב. חלקם התבררו כהזויות, אבל חלקם אמיתיות. רעיון שיש עולם חדש. אז החיזיון, הרעיון שדיברנו עליו מקודם, מופיע כל פעם שהדבר הזה, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. כן? ברור? אבישי, כן, ברור? נדבר איתך. מה ברור? שאיזה רעיון מופיע כל פעם? מתחילת השיעור אני אומר, הרעיון הזה, מתוך ידיעה שאתם למדתם את זה בשבוע שעבר. אבל אף אחד לא שואל, אז סימן שאתם באים לשמוע את השיעור סתם ככה. לא. כל פעם שיש התחדשות של הבריאה, הרעיון שהרב דיבר עליו מקודם מופיע. אלא? סוף סוף מישהו שואל, מה הרעיון? תשובה, מה שלמדנו שבוע שעבר. שזה, שישנם אנשים, בתוך כל הבלגן הזה, בתוך ההתמוטטות של העולם, שיש להם עיניים בהירות לראות את האחדות הפנימית. כלומר, מי שיש לו מבט של מה שהרב קרא לפני כן, תכונה של סוד השם לרעיו, שמאחדת את החומר עם הרוח, את הטבע עם הנס, או יותר נכון, את המשבר עם הסדר, אנשים כאלה יכולים לשאת את ההתחדשות של העולם. בבחינת מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא עושה כנפיים לצדיקים, והם שתים על פני המים. בסדר? זה הרעיון שהרב מדבר עליו כאן. לכן, הרב כאן מדבר גם על זמנו, שמבחינה רוחנית לא רק שיש התמוטטות פוליטית של העולם והרבה שינויים, אלא גם יש התמוטטות רוחנית, שהרי בזמנו של הרב קוק קרה מה שלא קרה במשך מאות בשנים, שהחילונות הפכה להיות הנורמה העולמית, לא רק בעם ישראל, אלא בעולם כולו. בעוד שלפני 200 שנה כל אדם ייחס את עצמו לאמונה כלשהי, בזמנו של הרב חל שינוי תוך זמן קצר, שבו רוב העולם הפסיק להרגיש מחויב למסורת הדתית. המסורת הדתית. זאת אומרת שיש פה איזשהו שינוי, העולם מתחדש. אז מה יגידו בעלי הקודש, בעלי האמונה? הם מקימים כל צווחה ונלחמים נגד התופעה. אבל אין להם כוח, זה לא מצליח. למה זה לא מצליח? כי אנחנו בעידן שבו הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. מה? הם לא יכולים להילחם, זה לא יעזור, זה בדיוק כמו שהרב אומר. לא יעזור להילחם בהתחדשות הזאת. מה? מה השאלה? מי שאל את השאלה? אתה שואל. הדתיים נלחמים נגד החילונות, נגד העזיבה של התורה והמצוות. שאלה אם זה בכלל אפשרי, אם זה יצליח. הרב קוק אומר, זה לא יצליח, לא תצליחו. למה? כי פה לא מדובר על איזו תופעה מקרית, שמישהו אמר איזה שטות וצריך להחזיר אותו למקומו, אלא פה מדובר על התחדשות העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. ההתחדשות גוררת בעקבותיה גם נפילה של הדת. כן. אתה צודק, גם הנצרות, גם הצדוקיות, וזה היה מסות גדולות של אנשים. ולכן אי אפשר להגיד להילחם, תאר לעצמך שהיום הרבנים היו באים ואומרים לעולם הנוצרי, אנחנו חושבים שהנצרות זה לא בסדר, אנחנו מבקשים מכם להפסיק את זה. באמת, מצליח משהו? שום דבר. למה? אומר הרמב״ם, משום שהדבר הזה זה יד הקדוש ברוך הוא, יד השם עשתה זאת. אלא מה? בראשית התהוות הנצרות היה חשוב לעשות הפרדה בתוך האומה היהודית, שלא נזדהה מבפנים. אז עשו ברכת המינים והוציאו אותה מן הכלל. בסדר? אבל צריך לדעת שתופעות רבות היקף הן תמיד משמעותיות. והם צריך לראות מה יד השם בתופעה רבת היקף, כן.
הרב, מה התפקיד שלנו להתפלל לדברים כאלה, שהשם סדר אותם, אבל הם לא טובים כביכול?
אז אתה שואל, אז מה עושים בדבר הזה? אז יש לרב בעמוד קוף קפטט, כשנגיע לשם, יש דיון ארוך, כן? מה שנקרא, תקלו לרגע אחד אולי, לרגע אחד נציץ בעמוד קוף קפטט. למלחמת הדעות והאמונות. איך עושים מלחמות? הנה, כאן כתוב, משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. ביחוד, דעות זרות, של עבודות זרות, פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומטות רבים מצעירנו מדרכי חיים לדרכי מיתה. זה העובדה. העובדה שהיהדות הולכת ומתמוטטת. אומר הרב, המגינים על הדעות של היהדות, הנה זה מה שאתה שאלת, מה שצריך לעשות, מרימים כל צווחה, אוי גוואלט, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. הנה, מתחילים להסביר, זה לא נכון. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. כלומר, ברגע שזו תופעה רבת היקף, זה סימן שזה השגחה. אז אתה לא יכול לעצור את זה. מה אתה תעצור? הר געש על ידי בקבוקי מים מינרליים? זה לא עובד. מים מינרליים זה טוב כדי לחבות דליקה קטנה, אבל לא לחבות הר געש. אז מה אומר הרב? מה צריך לעשות? צריך להשתמש בכוחות האלה לטובה. כלומר, השאלות שהכפירה מעוררת הן שאלות אמיתיות. הם מבקשים לחשוף ערכים שעד עכשיו נדחקו לפינה. אז תרים את הכפפה, תרים את האתגר שהחילונות מציבה לפניך, ומתוך כך תגיע לאן שצריך להגיע. כן.
אבל גם
בהתחלה,
כמו שאמרנו, שהתחילה הנצרות, גם אז צריך להתחיל גלות או...
לא, כשהתחילה הנצרות, אני צריך להבין. גם כשיש תופעה שלילית בכל מקום שהוא, איזה תופעה שלא תהיה? תמיד מי שמותקף צריך לשאול את עצמו למה זה בכלל קרה. כלומר, מה לא מצאו אצלך שהביא לחפש את זה שם? זה גם שאלה. כן? אגב, זה נכון לגבי כל האתגרים. למשל, האתגר של הציונות. האתגר של הציונות היווה בעיה גדולה בשביל רבים מיראי השם. היראים אמרו, זה מאוד חבל שהציונות נעשית על ידי אנשים חילונים. ומאחר והיא נעשית על ידי אנשים חילונים, והרבה פעמים מתוך כוונות רעות, אנחנו רוצים לא להשתתף. הרב קוק אומר, רגע, בואו נעשה חשבון. זה נכון שחלק גדול מאנשים הפועלים שם מתכוונים לרע, אבל המעשה של עצמו הוא טוב. להשיב את עם ישראל לארצו, זה מצוין. אז תפעל למען זה, תתקן. אותו דבר היום לגבי מה שנקרא לימודי חול. אותה עמדה. יש אומרים, אלה המעוניינים שיתרבו לימודי החול באומה, מתכוונים להרוס אותנו מבפנים, לבטל את תרבותנו המקורית, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשיב את הזרם הזה אחור ולא ללמוד לימודי חול. אבל אומר הרב קוק, רק רגע, בוא נבדוק, הרי עצם, אומנם חלק גדול מהפועלים מתכוונים לרע, אבל בכל זאת יש פה דבר אמיתי, ידיעת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז בוא תרים את הכפפה, תשתמש בזה לטובה. ההקבלה טובה או לא? אדם, ההקבלה מתאימה? בסדר, סליחה, בסדר, תמשיך לישון. בסדר. לא, אבל מה שתגמתי, ההקבלה בסדר, נכון? אז מן הסתם, אותם תלמידי חכמים שהם בעד הציונות למרות הקושיות של החרדים, הם מן הסתם גם בעד לימודי חול למרות הקושיות. מן הסתם. טוב, נבדוק את זה בשטח. עכשיו, איפה היית? אז בפרטיות מתגלה חזון העולמים, בפרטיות מתגלה, קורה עכשיו בפנים, כן? בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את העולם, את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. כלומר, הרעיון הזה שיש התחדשות באלף האחרון, הרעיון הזה מופיע באופן נקודתי במהלך ההיסטוריה, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. יהמו, יחמרו ממיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע, נהר פלגיו ישמחו, עיר אלוהים, קדוש משכני העליון, אלוהים בקרבה, בל תמות, יעזרי האלוהים לפנות בוקר. מה כתוב מתאר כאן? התמוטטות של העולם. כן? יהמו יחמרו ממיו, ירעשו הרים. אבל, בכל זאת, אלוהים בקרבה בל תמות. כלומר, יש יסוד של נצח בתוך ההשתנות. אלוהים יעזרה לפנות בוקר. מה זה בוקר? זה העתיד. כן? ואור הבוקר, גם בראשית קדרותו, מבהיק ומתוכו את האורה העליונה. מה זה אור הבוקר? הגאולה. ובראשית קדרותו, מה זה ראשית קדרותו? הבוקר, כשהוא מאיר, בהתחלה זה חשוך, נכון? היית פעם בשמירה בלילה? שמרת פעם בלילה, נכון? קרה לך. אז שמת לב שבהתחלה יש שארית של אור השמש, בהתחלה של הלילה. אחר כך, אור השמש נעלם, אבל יש כבר, יש ירח. אחר כך, באיזשהו שלב, גם הירח נעלם, אבל נשארים הכוכבים. ובאיזשהו שלב, גם הכוכבים נעלמים. מתי זה? לפני השחר, כן? ממש כשעומד להתחיל השחר, פתאום יש רגע חשוך מאוד, ואז פתאום מאוד קר, נכון? יש איזה 20 דקות שבהם קר מאוד, ואחר כך פתאום יש אור. עכשיו, מי שאיננו יודע על מה מדובר, כשהוא רואה שהכוכבים נעלמים, מבין שהלילה הולך ומעמיק. כלומר, הסיכוי לצאת מזה, תלך תחכה, מתי כבר יגיע הבוקר? בגלל החושך הגדול הזה. עכשיו, מבחינה אובייקטיבית, למה באמת הכוכבים נכבים לקראת השחר? כי באמת יש יותר אור בעולם, רק שזה לא מורגש. כלומר, באופן פסיכולוגי יש לי תחושה של יותר חושך, כשבאופן מדעי יש יותר אור. נכון? זו תופעה ידועה, לא? כן. אז מה יוצא לפי זה? שאור הבוקר מורגש למי שיודע להרגיש גם בראשית כדרותו. ראשית כדרותו זה התופעות הדפוקות שיש גם בציונות המדינית של תקופת הרב וגם מה שאתה אומר עכשיו, מה שקורה היום במדינה. תלוי, מה זה השמש לא התחילה? יש כל מיני שלבים. יש כל מיני שלבים. יש שלבי עננים וכדומה. כן. אבל תראה, יש אנשים שכותבים, היכונו לגאולה, עוד מעט הגאולה באה. כן? מצחיק הדברים האלה. זה כמו שאדם אומר, בצהריים, תתכוננו, עוד מעט יש זריחה. כן? אז הוא עיוור, האדם. כן? הגאולה עוד מעט באה. דודי היקר, זה כבר 59 שנים שהגאולה הגיעה. אתה לא שם לב, פשוט. אתה אומר שהם לא אומרים יקונו לגאולה, אתה אומר שהם לא אומרים יקונו לגאולה, אלא הם אומרים יקונו לביאת המשיח. אדוני היקר, אני קראתי את דבריהם, והם אומרים גם זה וגם זה. הם אומרים יקונו לביאת המשיח, עוד איכשהו הייתי מבין. אבל כשאומרים שהגאולה קרובה, אז יש פה בעיה. בסדר? כן. אתה שואל מה זה לקוח מהאלף שנים של החזרה כלילית? יש בחזל, שיטה אלפי שניה ועלמה וחד חרוב, שהעולם מתקיים 6,000 שנה וחרב 1,001. אז מה זה האלף האחד? זה החרבה הכללית. כן? כלומר, יש חורבן בגדול, זה האלף שנה האלה שהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. אתה איתי? ומתוך זה יש גם נגזרות קטנות של הדבר הזה, זה כל פעם שיש השתנות של העולם בתוך ההיסטוריה.
אז אלף שנה זה מה שהיה כבר?
לא, זה מה שיהיה. יש דברים שאנחנו שואבים מן העבר, יש דברים שאנחנו שואבים מן העתיד. אז מה שאנחנו שואבים מן העתיד, זה ההתחדשויות בתוך עולמנו. כל פעם שיש התחדשות, זה שאוב מן ההתחדשות העתידה. מובן? כלומר, לפעמים אנחנו מוארים מן העתיד, לפעמים מוארים מן העבר. אנחנו מעדיפים הערות מן העתיד על פני הערות מן העבר. אם אפשר. לא תמיד אפשר. כן. למשל, שמו של הקדוש ברוך הוא שנגלה למשה בסנה היה אהיה, שון עתיד. אהיה אשר אהיה. כן. אני חוזר על שאלתך. התמורה. אתה אומר, ייתכן שהם מתכוונים, הם, אתה יודע למי זה, כן? שהם מתכוונים לומר שכיוון שאנחנו בתוך הגאולה, היכונו הכוונה ללמוד את ההלכות ואת העניינים הקשורים לעובדה שאנחנו בזמן של גאולה. זה ניסיון יפה להטות את שיטתם לכיוון דעת האמת. אבל מה נעשה שזה לא מה שהם אומרים, כלל וכלל? בסדר? שאל אותם. בסדר? יש אפילו תשובה מאוד מעניינת של הרבי מלובביץ' מובאת בשתי גרסאות בספר שערי אמונה של חב"ד. שם הרבי אומר נוזף באדם שכתב עכשיו שזכינו להתחלת עדי גאולה. נוזף בו. ואיך אתה יכול לכתוב דברים כאלה? הוא אומר שהאמירות האלה מוסיפות חושך כפול ומכופל. או, מבחינתם של חסידי חב"ד, הגאולה לא התחילה, כלל וכלל. אלא אנחנו בדרך, כן? מה זאת אומרת? לפי חב"ד, הגאולה לא החלה, כלל וכלל. כן, בבקשה. אתה שואל, איך יכול להיות שהרבי, שהיה אדם גדול, ענק בתורה, טעה בזה? אני תמה על תמיעתך? למה לא? למה שאדם לא יעשה טעויות? אפילו משה רבנו עשה טעויות. אז תגיד, משה רבנו בסדר, אבל הרבי? לא צריך להגזים, כל אחד יכול לעשות טעויות, חוץ מהרב קוק. הלאה. כן. אז איפה אנחנו? ואור הבוקר. גם בראשית קדרותו, מבהיקו מתוכו את האורה העליונה. כן? כלומר, זאת אומרת, גם בראשית האור, שהוא דווקא מופיע בצורה קודרת, חשוכה, גם בראשית קדרותו, מבהיקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש. ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. והנס והטבע מתאחדים באחדות מאירה. כן? כלומר, כל פעם שיש התחדשות של העולם, התביעה לאחדות מופיעה מחדש. איפה היא מופיעה? אצל אותם הצדיקים, בעלי המבט הבהיר, שאינם מתייראים מפני הנפילות. עד כאן ברור? מי הם הצדיקים האלה? הרב קוק. הלאה. האם יש הגדרה להם? בוודאי. מה שראינו בתחילת הפרק. הבית נע בתחילת הפרק. מה כתוב בתחילת הפרק? תכונת סוד השם לרעיו. יפה. לא, מי שיש לו תכונה בנפש של סוד השם לרעיו, מהי התכונה הזאת? היא התכונה המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. בסדר? זה מה שלמדנו. ואז כל המלחמות שיש בין הקודש שבתוך הטבע לבין הקודש שמעל הטבע, המלחמות האלה שוקטות. כן. מה כתוב במשפט האחרון? בוא נראה עוד פעם. בוא נראה עוד פעם. ואור הבוקר, גם בראשית קדרותו, מבהיק ומתוכו את האורה העליונה. מה זה אורה? כשהרב קוק אומר אורה, למה הוא מתכוון? תפיסה, הבנה. כן, אורה זה הבנה, תפיסה. אז יש הבנה עליונה. מה אומרת ההבנה העליונה? שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות. כלומר, המוסר שלימד אותנו אצל הפרט שצריך להיות ישר יותר מאשר כובש. והדרישה הזאת שנמצאת בפרטיות המוסרית מתגלה גם בכללות המציאות, שגם בכללות המציאות צריך לבטל את המלחמות שיש בין הקודש לבין הטבע. בסדר? בכללות ההוויה, הנהגת העולם ועוז החיים. וזה בא לידי ביטוי, כן, בהנהגת העולם ועוז החיים, מה שנקרא התביעה החילונית לבריאות, לבריאות החיים, לנורמליות, מה שנקרא. סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, זה הפוליטיקה העולמית, מלחמות וכדומה. ועל זה נאמר, אז מתגלה שאתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. מתברר שכל התהליכים המדיניים והאנושיים בכללם, הם סך הכל ביטוי של אידאה אחת. ואז הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. כן. האם אני יכול לחזור על ההגדרה של המושג סוד השם לרעיו? התשובה היא כן, ואיכן אני עושה זאת. סוד השם לרעיו, לפי מה שכתוב כאן ברב, זאת התכונה של האחדות. כן, סוד מלשון אחדות. אנחנו אומרים, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. אז אם כן, סודם זה קהלם. יש אפילו פועל בעברית להסתודד, אשר יחדיו נמתיק סוד. עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. זאת אומרת, סוד זה מה שמחבר. בעוד שהנגלה זה מה שמבדיל, כי בתורת הנגלה אתה יודע, זה אסור וזה מותר. זה טהור וזה טמא. אתה כל הזמן עסוק בטוב ורע. בתורת הסוד, מה? הנגלה זה מה שמפריד. מפריד, כן. מבדיל. כן, אתה עוסק בעץ הדעת טוב ורע. מה שאין כן, כשאתה עסוק בעץ החיים, בסוד, אז אתה רואה גם את האחדות הפנימית של הכל. בסדר? לכן, אדם שיש לו תכונה בנפש לסוד השם לרעיו, אז הוא רוכש כבוד אל הטבע. אדם שאין לו תכונה כזאת, רואה בטבע איום. רואה בטבע סכנה לתום, ליושר, לקדושה שבו. מובן? עכשיו, מה? למה הוא רוכש כבוד לטבע? פשוט מאוד. הוא רואה את אור השם שבכל. בעוד שהאדם הדתי, למשל, שהוא לא איש סוד השם לרעיו, האדם הדתי רואה את עצמו במלחמה בין הקודש לבין הטבע. ולכן כשבאים זמנים בהיסטוריה שבהם הטבע תובע את אלבונו, איש הקודש לא יכול לעמוד. מובן? למשל, בימינו, התנועה החילונית דורשת את הטבעיות והנורמליות. כן? כפי שהבאתי באחד השיעורים הקודמים, יש סופר ישראלי בשם א' ב' ג' ד' ה' ו' יהושע, שאמר, שכתב ספר בשם בזכות הנורמליות. מה זה בזכות הנורמליות? הוא אומר, עם ישראל יצא מהגלות, הגיע הזמן שיהיה נורמלי. מה זה נורמלי? כלומר חילוני. מובן? עם ככל העמים. אז זה צריך להיות נורמלי. מה זה להיות עם ככל העמים? מה זה להיות נורמלי? זה להיות חילוני. ככה ההגדרה שלו. זה צריך לברר עד כמה זה נכון, עד כמה כל העמים הם כאלה, אבל זה מה שהוא טוען. השאלה, האם הוא צודק? הרב קוק אומר, הוא צודק. הקודש שבטבע נדחק לפינה, דוקה במשך כל הדורות, עכשיו הוא תובע את אלבונו. מדוע הוא תובע את אלבונו עכשיו? כי זה הזמן של גילוי האחדות. בסדר? תהיתי? עכשיו, לכן, בעלי תכונת סוד השם לרעיו, כשהם רואים דבר כזה, הם מבסוטים. נכון, שמצטערים באופן נקודתי על חילול הקודש פה ושם. אבל הם שמחים על תנועת החיים הכוללת שהם רואים כאן, כי הם יודעים שעל ידי כך מתגלה האחדות האלוהית. מי שאיננו במדרגה הזאת, רואה רק הידרדרות, ואומר שהחושך כפול ומכופל. כמו שאמר לי איזה אברך אחד בבני ברק, איך רואים היום את השגחת השם בדור? המשכורות של האברכים. רואים שיש בכל זאת, בתוך כל החושך הגדול הזה, איזה נקודת אור. איך הם מצליחים להתקיים? אתה רואה? זה פשוט, זה נקרא עולם הפוך ראיתי. כל מה שקורה בעולם זה שום דבר. לא, עם ישראל חוזר לארצו, מנצחים במלחמות, וזה, שום דבר. כן? סך הכל, זה שיש מזכורת לאברכים. זה ההוכחה שיש אלוהים, לא? טוב, מה אתה אומר? מה? מזכורת לאברכים אף פעם לא היה. מה פתאום? ממתי יש מזכורת לאברכים?
זה לא היה
כקלאס. יש שאלה, ממתי יש כוללים בכלל? ממתי יש כוללים? מתי יחל הכולל הראשון? ב-1878, בקובנו. זה היה הכולל הראשון בהיסטוריה. לפני כן בכלל לא היה דבר כזה. אז שלא יספרו סיפורים. וכמה היו כאלה? כמה תלמידי ישיבה היו בכל ליטה המפוארה? אתם יודעים, ליטה. ישיבות ליטה. גדולי עולם. כמה תלמידי ישיבות היו בכל ליטה? 1,200. בסדר? בבקשה.
לא רק זה, זאת אומרת, העניין הזה של הטבע תובע את אלבונו וכל העניין של טבעיות, זה גם חיבור שהוא יותר עמוק לדברים טבעיים, שלא רק עבודה על דברים בשכל, העבודה באמת פנימית יותר, נסים לראות את הדברים הטבעיים, שלא צריך לחקור אותם יותר מדי, פשוט להתחבר ולראות איך דברים עושים באופן טבעי.
על מה אתה מדבר? נדמה לי שבשאלתך כשאתה אומר טבעיות, אתה מתכוון לאמונה הפשוטה.
אני לא יודע בדיוק למה אני מתכוון, אני בתור בן אדם שמגיע ממקום חילוני, אז אני יודע איך המשפט הזה נשמע לי.
כן, תסביר, תסביר, זה מעניין.
הרבה מאוד אומרים, תשמע בזה, כל הדברים שמסכת זה נחמד וזה יפה, אבל קודם כל להתחבר באמת לדברים הפשוטים, הטבעיים, שבאמת הטבע נותן.
יפה, יפה, כן, זה מה שאתה אומר. זאת אומרת שצריך לפני העבודה השכלית, או העבודה של קדושה אפילו, למצוא אולי את הקדושה שיש בטבע. והדברים הפשוטים, כמו שאתה אומר.
אבל זה לא רק בדברים הפשוטים, זאת אומרת, זה לראות בעצמך על הדעת, לחקור פנימה איך דברים עובדים בצורה הכי טבעית, הכי...
אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה נראה לי חלקי. אני אומר שמה שאתה אומר הוא נכון, רק הוא לא כל התמונה. כשהרב מדבר פה על כוחות הטבע, הוא מתכוון לטבע במובן המאוד רחב שלו. לא רק של מה שנמצא בתוך הפנימיות שלי פנימה, בתוך הקישקע שלי, אלא בכלל הטבע כישות כוללת. זה כולל גם את בעלי החיים, זה כולל גם את הקוסמוס. וגם כולל את התנועות האנושיות הכוללות, כשאני רק ניצוץ אחד מתוך כל זה. כן? למשל, המהפכה הסוציאליסטית. היא הניחה שהעולם מנוהל על ידי תנודה של המסות. כן? מה שנקרא מלחמת המעמדות. כן? גם זה חלק מהטבע. בסדר? לא רק מה שיש באינדיבידואליות שלי. כן, בבקשה. במסגרת
הצד השני של
היריעה, כן.
יש מקום לחילונים, יש מקום לדתיים, יש מקום לאלה ולאלה. איך העולם בעצם צריך
להיראות
שהגיע
לתיקון תכליתו, לתיקון הסופי
שלו? איך הוא צריך
להיראות? ימשיכו להיות חילוניים, ימשיכו להיות עניים, ימשיכו להיות... אתה שואל, רגע. אני חוזר על שאלתך. יש, בקודש העליון יש מקום לכל. יש חילונים, יש דתיים, יש הכל. בסדר? איך העולם ייראה או צריך להיראות באחרית הכל? אז אני חוזר, אז אני מנסה לענות על השאלה שלך. אני קודם כל הצגתי את השאלה, אני חושב שהצגתי אותה ביושר, נכון? בסדר. עכשיו תן לי לענות. התשובה היא שלעתיד מה שמתגלה הוא הקודש העליון. הקודש העליון מקיף בתוכו את כל התופעות. יש הפנמה של הכל. זאת אומרת, אם תשאלתי, נגיד, נצמצם את זה לשאלה, איך ייראה היהודי של העתיד? הוא יהיה דתי או לא? הוא לא יגדיר את עצמו לפי זה. הופעת הקודש העליון תכלול בתוכו את כל הנטיות כולן. מה שהחילוניות הביאה, מה שהדתיות הביאה, והכל. מה שהקוסמופוליטיות הביאה. בוודאי. וזה נמצא אצל אנשים... לא, וזה נמצא... וזה נמצא כבר אצל יחידי סגולה. עכשיו, אדם כמו הרב קוק הוא בוודאי אדם כזה. כן? שמקיף בהכרה שלו את הכל. איך זה בא לידי ביטוי? אני אשאל אותך שאלה. האם, נאמר ככה, שמירת שבת זה נחשב למעשה דתי, נכון? לדבר עברית זה נחשב למעשה לאומי, ראיתי? ולתת צדקה זה נחשב למעשה קוסמופוליטי. מי צודק? אף אחד לא צודק, כי בצד האמת... דיבור העברי, הדיבור העברי הוא דיבור, זה מצווה לדבר עברית. אז תשאל את יוסי שריד, אתה, או אפילו את תומי לפיד, אתה שאתה כל כך שונא את מצוות התורה, אז למה אתה מדבר עברית? הרי זו מצווה, מה הוא יענה? משהו לאומי. זאת אומרת, הוא יכול לקיים מצווה ברגע שהמוטיבציה לקיומה היא מוטיבציה לאומית ולא דתית. בסדר? השאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא לאומי או דתי? ברור. אז עכשיו, אותו דבר לגבי גם השאלה עם הדיבור העברי. בוא נחזור לדיבור העברי. הדיבור העברי, זה משהו לאומי או זה משהו אוניברסלי? מצד האמת, השפה הזאת, שפת הנביאים, מטרתה לבטא מסר אוניברסלי. דווקא. לכן אפשר להגיד, אני מדבר עברית דווקא מתוך שיקול קוסמופוליטי ולא מתוך שיקול לאומני צר. גם זה יכול להיות. מה זה? כן, this is the language of the Hebrew man. כן. כן.
בהקמת האוניברסיטה בארצות הברית, הוא היה אפשר להעביר את התזה הסופי בעברית.
אה, יפה. כן, כן.
אני רוצה פשוט לחדד כדי להבין את זה טוב יותר. הדף שלי שהרב מדבר עליו.
מה?
אני רוצה לדבר לעצמי שאלה כדי נכון.
כן.
הדף שלי, כמו שהרב מדבר עליו, שהוא גם קוסמופוליטי וגם לאומי.
הוא הכל. אצלו יש אחדות ניסג.
יש לו סובלנות לכל דבר מהדברים שעולה מסביב, או שיש דברים שהוא יגיד דבר כזה לא יכול להיות.
אדם כזה...
האם במצב... אני אמשיך בשולחן. האם אדם כזה הוא יגיד, יש מקום להומוסקסואלים, יש מקום לגנבים, ויש מקום לפושעים, יש מקום לכל אחד מהם,
או שנגיד, לא, רבותיי, פה הגבול עובר, זה כן, זה לא.
האדם העליון הזה, אתה שואל אותי אם יש לו סובלנות למשהו, התשובה היא, אין לו סובלנות לכלום. שום דבר. כי מאחר הוא כולל הכל, אז אין מקום למה שיצא מכללותו.
אז הוא מכיל הכל.
מה?
אז הוא מכיל הכל.
כי הוא מכיל הכל. זה כמו שלמשל אמונת הייחוד. אמונת הייחוד היא מאוד לא סובלנית כלפי עבודה זרה. לכאורה, זה לא בסדר. מה אכפת לך? אתה תאמין באל אחד, הוא יאמין בכמה ילדים, מה אכפת לך? כן, אומר הרב קוק, להפך. אם אתה מאמין באל אחד, אז אתה מקיף את הכל. לכן, הכל כלול, ולכן אין שום סובלנות.
לא
ברור
שאני
אוהב את סבלת
השמרות.
אני, או שאתה לא יורד לסוף דעתי, אני מציע שאתה תשמע את הקלטת שלי הנקראת הסובלנות. אפשר להשיג אותה במטיבת הדעיתה, כלומר במקלט של מכון מאיר. אני מתאר לעצמי שאם הם עושים את העבודה רצינית, אופן רציני, ואני חושב שהם עושים את זה, אז יש להם את הקלטת. כן.
שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על הכלליות?
כן, לא, מה שמדבר כאן מהפרטיות על הכלליות זה מה שהוא הסביר לפני כן, שאותו עיקרון שלמדנו בתורת המוסר הפרטית הוא הופך, הוא מתגלה גם בתורת המוסר הקוסמית. זאת אומרת, בתורת המוסר הפרטית למדנו שאדם צריך להיות ישר ולא כובש. אז אומר הרב, גם העדפה הזאת של הישר על הכובש נמצאת בכוחות הקוסמוס בכללן. מה המקור של המוסר העליון? בעצם האקט של הבריאה. כי האקט של הבריאה הוא אקט מוסרי. כן? ועוד שאצל היוונים, המוסר הוא לא, הוא לא הנוסחה המנהלת את ההוויה. כן? לפי היוונים. המוסר זה מה שמנהל את יחסי בני האדם, בינם לבין עצמם. אבל אין מוסר קוסמי. בעוד שלפי היהדות, מאחר והעולם נברא, אז העולם הוא תולדה של מעשה מוסרי, ממילא אתה יכול לומר שהמוסר הוא הנוסחה הכוללת של המציאות.
אתה לא צריך לבוא להגיע מהתורה, צריך
לבוא
מאיתנו.
מה זה קשור מהתורה או מאיתנו?
לא, המוסר.
המוסר לא בא לא מהתורה ולא מאיתנו.
לא, שומעים שכרדי החלק עצמה...
המוסר לא בא לא מהתורה, שאלת על המוסר העליון. אז אני חוזר, המוסר העליון מקורו לא בתורה ולא בנו, אלא מקורו באלוהות. תבין? אתה פשוט עברת לספירה אחרת לגמרי, בלי לשים לב. כשאתה שאלת על המוסר העליון, לא שאלת על המוסר, שאלת על המוסר העליון. המוסר העליון מקורו באקט של הבריאה. אני אמרתי משהו כזה, וזה עבר לך כאילו נכנס באוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה. אתה אומר, אז אם ככה מקורו בנו. אמרתי, באקט של הבריאה. ויאמר אלוהים, יהי אור. זה נקרא בריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שמעת את הפסוק הזה פעם?
אז בזה יש המוסר?
זה ביסודו מוסרי. כלומר, אם העולם נברא, זאת אומרת שכל המציאות כולה היא תוצאה של, של מעשה רצוני בלתי הכרחי. נכון? כלומר, אם אתה אומר העולם קדמון, אז יש איזה מין הכרח של העולם להיות כפי שהוא. אם אתה אומר שהעולם נברא, סימן שיש רצון קדום. הרצון הזה הוא בלתי הכרחי. נכון? הקדוש ברוך הוא חייב לברוא את העולם או לא? לא חייב. זאת אומרת הוא עושה את זה, למה? ככה. זה חסד עליון, זה חסד מוחלט. עולם החסד ייבנה. חסד זה שייך לתחום הערכים של המוסר, לא? הייתי אומר אפילו זה הערך הראשון בין ערכי המוסר. מסקנה, כל הבריאה כולה היא תולדה של מעשה מוסרי. מסקנה, המוסר הוא הנוסחה הכוללת של כל העולם, מה שהיה להוכיח. בסדר? אוקיי. זה נקרא המוסר העליון. כן, בבקשה.
אני לא מבין אם צריך לחבר את הקודש והטבע וכל מה ששאר מסביר פה. שאומרים שתלמוד תורה כנגד כולם, ופה אני יושבים, לומדים כל היום.
אתה אומר, תלמוד תורה כנגד כולם, נכון. מכאן שיש כולם. שיש כולם. לא נאמר תלמוד תורה במקום כולם, אלא כנגד כולם. כלומר, צריך שיהיה כיבוד אב ואם וביקור חולים והכנסת אורחים, ותלמוד תורה כנגד כולם. צריך שיהיה כולם. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. מה? כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ככה אמור חזל.
אבל איך זה מתבטא פה? שאני רוצה לצאת, לא רוצה כל אני נגיד ללמוד, אבל אני יודע שתורה יותר עליונה.
אז אתה שואל, מה עושים בישיבות? בישיבות לומדים. בשביל זה יש ישיבות. לחשוב שזה הכל, זה לא הכל. העולם הוא לא ישיבה. אז למה האדם לומד בישיבה? אתה יודע למה האדם לומד בישיבה? זה הכנה. זה הכנה לחיים, זה לא במקום החיים. בסדר? מתי ראש הישיבה צריך להיות מרוצה מהתלמיד שלו? כשהוא עוזב. כשהוא עוזב. כן, מה אתה אומר? טוב. מה? כנגד כולם. יפה, מצוין, נבן. כנגד זה לא נגד. זה כולל את כולם. כלומר, יש תלמוד תורה איך לעשות גמילות חסדים. יש תלמוד תורה איך לעשות כיבוד אב ואם. איך להכניס אורחים. כל זה יש תלמוד תורה כנגד זה. אני לא יודע ההסבר ביום בזה, אני לא יודע מה זה ההסבר.
ההסבר מה שמסבירים כל מיני מקומות, שאם יש לך לעשות איזושהי מצווה על כיבוד אב ואם, זה יותר גבוה.
זה כן נכון. זאת אומרת, אם יש אדם שיש לפניו אפשרות של מצווה ואפשרות של תורה, אז יש, יש הגדרות טכניות. אם זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים או לא. לא יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה עושה אותה. יכולה לעשות על ידי אחרים, אז מה אכפת לך? תלמד תורה, מישהו אחר יעשה את המצווה. בסדר? המצווה עוברת, אבל זה כבר, אני אגיד, דיני קדימה טכנית. גם אני לא. הלאה. והנס, מאור, מאור הנס העליון. מתגלה איך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפה והתפשטות אורו. כן? מה זה בלתי מובנים? הרב כאן רומז שיש לטבע, יש בטבע איזושהי חידה. יש חידה בטבע. וזה הסתמיות שלו. כן? זאת אומרת, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? הכל אדיש. התפוחים נופלים מן העצים, והם נופלים לא רחוק מן העץ. סתם ככה. זה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת שיש בטבע איזו דווקאיות שמאיימת על המוסר.
דווקאיות?
דווקאיות, כן, לשון דווקא. דווקא ככה ולא אחרת. למה? כן, יש איזו חידה סתומה בטבע. מכאן שהשורש של הטבע הוא שורש מאוד עליון, אם אני לא מצליח לחדור את החידה הזאת. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, מאור הנס העליון, דווקא בנס הכל חופשי. אפשר ככה, אפשר ככה. מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם. הם ענפה והתפשטות אורו של הטבע, של הנס. אתן לכם דוגמה. יש, נגיד את זה ככה. יש בעולם מספר שיטות, בדבר מהות הטבע. יש השיטה הנקראת הרציונליסטית, השיטה הפרגמטיסטית. השיטה הרציונליסטית אומרת שהטבע זה המציאות. אתה איתי? חיים? אין, להתעוררו, חבר'ה, מה קרה לכם? אתם, מה, המומים? וכואבים? מה? כן. כן, יש אסכולה שקוראים לה האסכולה הרציונליסטית. האסכולה הרציונליסטית אומרת שהטבע זה המציאות. מסקנה, הנס בלתי אפשרי, כי המציאות זה הטבע, אין משהו אחר. יש שיטה אחרת, הלא היא השיטה הפרגמטיסטית, למשל של ויליאם ג'יימס, הפילוסוף האנגלוסקסי. מה אומר ויליאם ג'יימס? אין טבע במציאות כלל וכלל. הכל אפשרי. כלומר, זה שהתפוח נופל מן העץ, זה בכלל לא הכרחי. באותה מידה, התפוח יכול לעלות מן העץ. הוא יכול להתחלק לשניים.
רק שזה לא קורה.
אז מה אם זה לא קורה? זה מה שזה לא יכול להיות? לא יכול להיות. עד כאן טענת הפרגמטיסטים. לפי השיטה הזאת, גם כן, הנס הוא בלתי אפשרי. כי אם הכל אפשרי, אז אין נס. היהדות אומרת שיש נס. אז איך היא מבינה? כמו ויליאם ג'יימס או כמו הרציונליסטים? תשובה, לא כזה ולא כזה. אם תסתכלו בספר בראשית, בפרק א', יש שם חלוקה של בריאת העולם לשני חלקים. חלק ראשון, שישה ימים, חלק שני, יום השביעי. במשך שישה ימים, הקדוש ברוך הוא מתערב כל רגע ורגע. הוא אומר, היום פלופ, יהיה פלופ. למחרת פיפס. די. כן? אז כל פעם משהו משתנה. למה? ריבונו שלא מתערב. זה כמו העולם של וויליאם ג'יימס. ביום השביעי מה קורה? שום דבר לא זז. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום השביעי? אבל מה הוא עשה? הוא עשה את הטבע. כן? זה כאן ממלאכת עולמו שבת. זאת אומרת, הוא לא מחדש שום דבר. אז מה יש בשבת? הקביעות. יוצא לפי זה שהעולם ללא סדר זה העולם של עד היום השישי, העולם המסודר, הטבעי, זה העולם של היום השביעי. ומהי נקודת המגע בין שני העולמות האלה? ערב שבת בין השמשות. שזה הזמן שבו נבראו הניסים, כך אומרת המשנה. זאת אומרת, הנס הוא ההתערבות של היום השישי בתוך היום השביעי, החדירה הזאת. עכשיו, באמת יש פה שאלה, בואו ננסה להבין את זה עד הסוף. כשאתה פותח את הברז, המים יורדים מתוך הצינור אל הכיור, נכון? למה בעצם כשאני פותח את הברז, שהמים לא יצאו מהצדדים דווקא? כן? למה הם יוצאים דווקא מבפנים? או למה, שאלה שאלתי את עצמי כשהייתי ילד, אני ממלא כוס, המים עולים, נכון? זה מגיע עד לפה. אחר כך זה עולה עוד, עולה עוד. למה אם אני ממשיך, זה לא ימשיך ככה? כן? למה שהמים לא ימשיכו? הרי עד עכשיו הם עשו, הם הלכו לפי צורה כזאת, אז למה שלא ימשיכו? מה? כוח המשיכה. זאת אומרת, אתה אומר, זה נקבע שברגע שזה מגיע אל השפה של הכוס, זה נשפך. לא פייר. אני הייתי רוצה אחרת. נשאלת השאלה, האם זה יכול היה להיות אחרת? יכול היה להיות אחרת. כלומר, לפני שנקבעו החוקים, הכל היה אפשרי. אבל נקבעו החוקים, עכשיו זה לא אפשרי. יוצא לפי זה שהטבע אינו אלא ענף אחד של הנס. הוא אופציה מבין כל האופציות. מובן? הוא אופציה מבין כל האופציות של הנס. בהתחלה היה אפשר שיקבע שדווקא כשפותחים את המים, אז המים ממשיכים לעלות. היה אפשר גם לקבוע שברגע שיש יותר מדי מים, זה עושה חור בתחתית הכוס. לא יודע, כל מיני דברים היו יכולים להיות. עיין, פנטזיה של וולט דיסני. הכל אפשרי. אלא מה? במציאות קרה מה שקרה. זאת אומרת שמה שקרה הוא אחת התבניות האפשריות של הנס. אמת או לא? היגיון מה שאני אומר? כל מה שאמרתי זה מה שהרב אומר. מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם, הם הם ענפיו והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים, ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בנכלי הפוליטיקה, בשגעונות המשתגעים, בעורמת הערומים, ובישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים וברוח החלש של החלשים, בכל. רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם נשמת חיי העולם, היא מופיעה והיד נטויה, והזרוע מושלת. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. משפט פשוט, לא?
לא מביא לפסיביות?
מה? האם זה יכול להביא לפסיביות? כן, זה יכול להביא לפסיביות. אבל אנחנו מדברים על המבט. המבט הכולל, כלומר, כשאדם יודע כיצד להסתכל, כלומר, שהוא רואה את ראשית הופעת אור הגאולה, אפילו בראשית כדרותו, אז הוא מואר מן האור של העתיד המזהיר, ולכן הוא מצליח לראות איך כל הדברים האלה, כל הרשימה המסובכת הזאת והארוכה שתיארנו כאן, הם בעצם סעיפים של יד השם. אי אפשר להגיד, זה נס אחד גדול, כמו שהרמב"ן אומר, כן? שהכל הוא נס אחד גדול, וזה מתגלה בשיגונות המשתגעים, בעורמת הערומים, בישרת הלב של הישרים, בנכלי הפוליטיקה, בחיי היחיד והעמים וכו'. בגבורת הגיבורים ובחולשת החלשים. נכון. אז למשל, אם אתה רואה מישהו חלש, אתה שואל לך, למה ריבונו של עולם נותן לחלש הזה לנהל את העניינים? אז כנראה שגם לחולשה יש כוח. חולשה זה חזק. אני זוכר שהיה כתוב על דלת השירותים, הציבוריים של נווה דקלים. איפוק זה כוח. כן, מה אתה אומר?
אז מה התיקון? למה לתקן את התמונה הזאת?
למה לתקן? זה עצמו התיקון. התמונה הזאת היא התיקון. היא מאפשרת לעבור את התקופה הזאת בשלום. לקראת העתיד, וציפיית, העתיד זה דבר גדול. יש כמה, לא, יש כמה פרקים על העתיד פה. יש גם באורות הקודש פרקים על העתיד, מהות העתיד, השלמות וההשתלמות וכל המתחבר לזה. וציפיית הישועה חודרת היא אז ממעל השחקים, ועד עמקי תחתיות ארץ. כלומר, אתה רואה דברים מטאפיזיים עליונים, מה שנקרא ממעל השחקים, ועמקי תחתיות ארץ, זה שיש שביטה של המזכירה, ולכן אתה לא יכול להוציא את התיק. כן? זה נקרא עמקי תחתיות ארץ. עולה היא ממעמקים, והערבות היא רוכבת, ומכרת בזכירה אחת את כל הנפלאות, ואת כל המפעלות, את כל האמת, ואת כל השקר, את כל הצדק, ואת כל הרשע, והנה הכל התייצב ומתייצב, אכן נפקודת אור, דבר אלוהים חיים והערת העולם באור ישראל היא נשמת ההיסטוריה האנושית בגלוי ונשמת כל היקום בחוויון וזו. זאת אומרת שיש לכל התהליך הזה עמוד שדרה, עמוד השדרה זה אור החיים שמצוי באומה הישראלית שהיא תמצית כל הנעשה באופן נסתר ובאופן גלוי רק נשמעת ההיסטוריה. בסדר? כן, בבקשה.
הרב, האדם הזה שרואה את האור בעתיד.
כן.
אז הוא גם יודע אבל לעשות את ההשתדלות ואת המאמץ.
כן, אתה חוזר לשאלה ששאל חיים לפניכן. האם פה זה לא מעורר לפסיביות? יכול להיות. אבל פה אנחנו מדברים על מבט. אחר כך זה שזה יגרום לפסיביות, תצטרך לתקן את זה. בסדר. אבל פה אנחנו לא מודאגים מהצדדים האלה. כן? הרי כל רעיון גדול נושא בקרבו את הסכנות שלו. כמו שרגילים לשאול אותי בשיעור, הרב, זה לא מסוכן? מה התשובה? זה כן מסוכן. אבל זה אמת. הלאה. כן.
אם עם ישראל בעצם זה נציג של כל הדברים, מה צריך את הריבוש וכל אומות העולם וכל הדברים שמסביב?
למה צריך את כל העולם?
אם ישראל הוא התמצית.
אם ישראל הוא התמצית. אתה מישהו שאל את הרב צביטאו, למה יש כל כך הרבה גויים? אז אומר, מה אתה רוצה בבוקר להגיד אשר בחר בנו מכל הג'וקים? כלומר, אם יש לב, ללב יש משמעות אם יש איברים. כן? כלומר, אם אתה אומר כל השאר לא שווה, אז גם אתה פחות שווה.
אם אתה אומר שזה תמצית, הוא חושב
שזה משהו מרכז
את כל מה שיש מסתכל. מרכז. הוא לא חלק מהרגל. הלב הוא משהו, ועל הלב יש תפקיד. עכשיו, אם זה תמצית, תמצית פירושו שכל הדברים מתמצים באותה נקודה.
אתה יודע, אתה מזכיר לי סיפור שמסופר בספר הזוהר, על אדם שהיה יושב בהר. מטלה לאנש דקאי בנטורין. אדם יושב בהר, במקום סלעים. וכל ימיו הוא אוכל חיטה. כשמשאיר כמה זרעים, זורע את החיטה, וככה אוכל כל שנה. יום אחד הוא ירד אל העיר. כן, זה כמו בכה אמר זרתוסטרה. כן, שהוא יורד מן ההר שלו, שם מגיע לעיר. ואז הוא רואה אנשים, דברים שהוא לא הכיר, נותנים לו לחם. הוא אוכל את הלחם, הוא, זה מאוד טעים. איך אתם עושים את זה? אומרים לו, תראה, אנחנו לוקחים חיטה, תוכנים וכו'. הוא אומר, זה מעניין. אחרי כמה זמן שהוא נמצא שם, נותנים לו גריסים נילושים בשמן. הוא אומר, זה עוד יותר טעים, איך אתם עושים את זה? אנחנו עושים את זה עם חיטה. אחר כך מביאים לו סופגנין, נילושים בשמן ודבש. הוא אומר, זה עוד יותר טעים, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, עם חיטה. הוא אמר, אם כך, אני יותר טוב מכולכם, כי לי יש את השורש והעיקר של הכל. ולכן חוזר אל ההר ואוכל רק חיטה. ומפני דעה זו, נאבדו, כך אומר הזוהר, עבדו ממנו כל עינוגי העולם. כלומר, מתי יש ערך לאמירה הזאת? זה אם אתה מסוגל בתוך החיטה לטעום את טעם הסופגניות. אבל אם אתה לא מסוגל לטעום את טעם הסופגניות, אז למה אתה אוכל רק חיטה? אז בעצם מה שאתה אמרת, ישראל זה תמצית הכל, אבל איך זה תמצית הכל? אתה ראית את הכל שם? לא ראית. בסדר? כמו שאמר לי פעם תנית חכם אחד, יבוא יום שיגיע מלחין מאומות העולם אל הישיבה. והוא יאמר, רבותיי, אני כתבתי יצירה מוזיקלית אדירה, מה יש לכם לומר לי על זה? ואז יאמרו לו, תשמע, לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה, תמשיך ככה. כן? זה אז רציני. טוב, הלאה. עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל, זה ארץ ישראל, בהכינו שמיים שמעני, בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום. עד כאן להיום. שלום. מה זה?
למה צבע תהום?
טוב.